שאני...
רוב האנשים פה לא נשואים, אני מבין.
נשואים או... לא, איפה עכשיו כולם... עדיין
פנויים.
עדיין רוב שמחיים בו נשואים. אז אפשר להקדים בשביל כל הרב. תמה קצרה. אז זכינו היום להערך את הרב הר שלום. הרב משמש כדיין בראש קולו ברמת שלמה. הרב למד בישיבת קול תורה אצל הרב שלמה זלמן. הרב נחשב כאחד מהדיינים המפורסמים, בפרט בהלכות כתובות. הספר שלו, משפט הכתובה, מכיל כל הלכות כתובות, ממש אנציקלופדיה ענק. זוכים היום לשיעור ממנו, ובעזרת השם נשמח לשמוע דברי תורה לכבוד הרב.
היום אני הרב הראשי בבת ים. כן.
יש קצת אחד פה למי שרוצה, וגם הרב לפני שנה הומלך כרב של בת ים במקום אביו, במקום אביו ימליך הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו, ימליך
לא, מה שלמה כבר, אני לא גר שם, זה מה
שהתאמרתי.
שלום עליכם. מבינים עברית טוב? מצוין, כולם מבינים עברית. אנחנו הולכים עכשיו לתפוס, אם אתם כבר עייפים תגידו לי סטופ, אנחנו כבר התמלאנו יותר מדי. כל זמן שאתם מסוגלים לתפוס, אז אנחנו, כל זמן שאתם מסוגלים לתפוס, אנחנו מדברים. ובכן ידידיי רבותיי, אני הולך לדבר איתכם על הנישואין בעם היהודי. מאז שנברא העולם, אנשים מחפשים נשים. הבנים מחפשים בנות, רוצים להתחתן. איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מה זה כי טובות הנה? זה מעניין, זה נחמד, זה מפתה, זה טוב. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מה זה מכל אשר בחרו? אשת איש, אחותו, אמא שלו, דודה שלו, נשואה, הכל, זה דבר טוב, זה מעניין, זה דבר מעניין. ככה היה בשעה שהעולם נברא. ובגלל שאנשים לקחו נשים מכל אשר בחרו, בגלל זה בא המבול. על מה בא המבול? בגלל שהעולם היה אנדרלמוסיה של עריות. למרות שכתוב בתורה שהמבול בא על הגזל, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, אבל זה, יש בעברית משפט, הקש ששבר את גב הגמל. זאת אומרת, כן, אחרי שהפעמים אדם שם עוד דבר, כל הערמה נופלת. אבל על גזל לבד לא בא מבול. גזל זה לא כזה איסור גדול, זה לאו מהתורה, ולאו שאין על זה מלכות אפילו, וישיב את הגזלה של גזל. אבל אנדלמוסה של העריות, זה נורא והיום, ועל זה בא המבול. מה היה אחרי המבול? בשעת המבול מתו כל העולם, ונשארו רק 4 זוגות שהם לא היו באנדרלמוסיה. נוח ואשתו, 3 הבנים של נוח עם 3 הנשים שלהם. 4 הזוגות האלה לא השחיתו את דרכם ונשארו בסדר. הקשבורך הוא אמר, כל אלה שיוצא מהמבול, מי שירצה להיות פה בעולם צריך להיות הנישואים, הנישואים שלו צריכים להיות מסודרים. ככה כתוב ברש"י, פרשת וישלח, כאשר בני יעקב אמרו לו ליעקב, וכן לא יעשה. מה זה שהחמור הזה, שכם בן חמור, לקח את דינה, וכן לא יעשה? למה וכן לא יעשה? זה מאוד נעים, בחורה, וככה. דוקטור רש"י, שהאומות גדרו את עצמם מן העריות בשעת המבול. למה בא המבול? בשביל הדבר הזה, שהיה על דרלמוסיה. נחרב העולם על ידי המבול, איזה עולם יכול להימשך אחרי המבול? רק עולם בלי עריות. זה כתוב בתורה, דבר שלפני המבול לא קיימו אותו, ואחרי המבול קיבלו על עצמם האומות, אומות העולם, לקיים אותו, כתוב בתורה שתי מילים, ודבק באשתו. אתה רוצה לחיות עם אישה? בסדר, עם אשתך. לכל אחד יש אשתו. אם פלונית היא אשתו של פלוני, אז אסור למישהו אחר לחיות איתה. אתה רוצה לחיות עם מישהי? בסדר, שהיא תהיה אשתך. זה פסוק שהתורה אמרה בשעת בריאת העולם ודבק באשתו, ואומות העולם לא קיימו את זה, ואשר על כן מה מבול העולם. ואחר כך כשבוך הוא הוציא את נוח, אתה ואשתך ובניך ונשאר בניך, כשבוך הוא הוציא אותם רק על מנת כן, שמה? שיהיה רק איש עם האישה שלו. איך אנחנו מחליטים מי זה האישה שלו? מה קובע לי שזה נקרא אשתו? ובכן, כמבואר ברמב״ם בתחילת פרק איסורי ביאה, בזמן ימי קדם, וגם בני אברהם, יצחק ויעקב, הם גם בכלל בני נוח עד שקיבלו את התורה, ההחלטה על אשתו ולא אשתו הייתה החלטה מאוד פשוטה. אדם פוגש אישה, מדבר איתה, שואל אותה, את מוכנה להיות אשתי? אנחנו נחיה כמו זוג בבית אחד משותף, שם משפחה משותף, אז לא יש שמות משפחות, אבל דוגמה, כן, חשבון בנק משותף, מטבח משותף, חיים משותפים, מגדלים, מולידים ילדים ביחד, ואני ואת הופכים להיות בית משותף, וזה נקרא אשתו בתורה לבני נוח. זאת אומרת, כל מה שהאומות יעשו אצל בני נוח באופן שזה יקרא אשתו, זה טוב לתורה. ואם היא נחשבת אשתו של פלוני, אז השכן, הגוי שיהיה איתה עכשיו, הוא והיא בחנק, ויש אומרים בהרג. אצל בני נוח יש להם רק שבע מצוות, וכל המצוות של בני נוח אין להם כמו אצל היהודים, מלכות, לאו הדיתק לעשר, יש רק דבר אחד, רק מיטה, יש מחלוקת, יש אומרים כולם, כל המיטות בהרג, ויש אומרים כולם בחנק, בחנק. זאת אומרת, בן נוח, גוי גמור, שהלך עם אשתו של שכן שלו, גמור, גוי גמור, הוא והיא בחנק או בהרג, הוא והוא במיטה, בדיוק כמו אצל העם היהודי. מדוע? שבור הוא ככה קבע בתורה, שבור הוא קבע בתורה ודבק באשתו, מי שהיא מוגדרת כאשתו של החבר שלך, אסור לך להיות איתה ביחד. גוי שיהיה עם יהודיה שהיא אשת חברו, אז הוא בהריגה והיא לא בהריגה, בגלל ששם כתוב בתורה אשת רעהו. עוד מעט אני אסביר קצת מה זה, אבל כל פה נמנתם חדרים עם כל האנושות. בני נוח זה כל האנושות שיש עד היום, יהודי אמריקני עם גוי אמריקני עם גוי אמריקנית. עד עצם היום הזה יש להם חוק בתורה ודבק באשתו, ואסור לאמריקני לחיות עם האישה של החבר שלו. ומתי שעל פי החוקים של האומות היא נקראת אשתו, מתחיל לחול האיסור שבתורה. ומתי שעל פי החוקים היא כבר לא נקראת אשתו, יורד האיסור של התורה. זאת אומרת, נישואים אזרחיים שנהוגים פה במדינה תקפים וטובים ומתאימים לפי דין תורה בשביל הגויים. זאת אומרת, התורה אומרת באמת שכל גוי וגוי בעולם יקבע לו את ההלכות מה נקרא אשתו. פעם כשלא היה חוקים מסודרים, אז מה היה נקרא אשתו? פוגש אישה בשוק אם רצה הוא והיא וכו'. והיום יש, אצל הערבים הולכים אצל הקאדי והוא יקבע, ואצל הנוצרים הולכים אצל הכומר, ואצל האנגליסטים הולכים אצל הבישוף, ואצל האתאיסטים הולכים אצל ראש העיר או אצל הנוטריון, לא משנה, כל אומה תקבע לה. ואחרי שמחליטים באומות העולם בחיי החברה הזאת אשתו, נוצר עכשיו איסור לכל גוי בעולם. ועד היום הזה כל הגויים הם בני נוח, עד היום הזה יש להם איסור ודבק באשתו ולא באשת חברו. כך היה המצב גם אצל אברהם, יצחק ויעקב. מי חתיסי שהכל
אומה יכול...
התורה לא פירטה לנו מה נקרא אשתו. רק התורה אמרה... הרמב"ם אמר, כי אז לא היה שלטונים. לא היה שלטונים, אז הרמה אומר אם רצה הוא והיא. אבל אם יש לנו איזה שלטונים שקובעים, אז מה אתה יכול לקרוא אשתו? כל העולם לא קורא לזה אשתו, אז לא יכול לקרוא לזה נגד השלטון. בזמן הרמב״ם על מה מדובר? שהעולם, כל העולם, כל העולם כולו היה 500 נפשות. מי קובע מה נקרא אשתו, מה לא נקרא אשתו? אז זה בוחר את האישה הזאת, זה בוחר את האישה הזאת, זה בוחר את האישה הזאת. אבל היום שיש מיליונים, מיליארדים, אתה קובע שאשתך, אנחנו לא מסכימים, כי זה נוגע לכל מיני חוקים. אז בסדר, הבריות העמידו להם, או בפוליטיקה, או דבר דתי, הבישוף, הכומר, לא משנה, העמידו להם, ועכשיו כל הבריות קובעים. היום באמת איך המצב בעולם? מתי הבריות קובעים שזה אשתו? רק מתי שנרשמו באזרחי, כן? הבריות באמת ככה קוראים, בסדר. אבל מה שנקרא אשתו, אז חל איסור מהתורה על כל בני נוח להיות עם האישה השנייה. והאיסור הזה קיים עד היום, ואשת איש זה חנק לאיש ולאישה גם אצל הגויים. ככה היה אצל אברהם ואצל יצחק ואצל יעקב. אבל כל זה היה עד מתן תורה. בזמן מתן תורה בא הקדוש ברוך הוא לעם ישראל והציע להם הצעה. מה היה ההצעה שהוא הציע להם? תראו, אתם קטנים, אתם לא אומה גדולה, אתם אומה קטנה מאוד, אבל אני רוצה לקחת אתכם אליי, כי אתם עברתם את כור הברזל במצרים ואתם משופשפים חזק מאוד, ואני נותן לכם מערכת חוקים אחרת מכל העולם, שהיא מערכת חוקים הרבה יותר קשה, הרבה יותר מחייבת, הרבה יותר לוחצת, הרבה יותר גבוהה וקדושה מכל העולם. אבל בתמורה לזה שאתם תסכימו להיות לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, גם אני יהפוך אתכם בעולם לגוי קדוש. את השם האמרת היום והשם האמיר לך היום. אם אתם מוכנים לחיות חיי קדושה וטהרה ולהיות גוף מיוחד בעולם, גם אני אראה לכם שכשאמריקה זורקת טיל על סעודיה נהרגים 122 איש, וכשזורקים 39 טילים בארץ ישראל על אנשים אף אחד לא מת. אני אראה לכם איך אני מנהל את העולם. באמת פלאים שעד היום רואים, לא, ממש לא מובן, לא מובן איך לשלוח. למה? אתם, אני נותן לכם תורה, עשו הסכם. כנסת ישראל והקדש ברוך הוא קרתו ברית, אנחנו נשמור את התורה שלך, חוקים מיוחדים יותר מכל העולם, ואתה גם תשמור עלינו יותר מכל העולם. במסגרת של החוקים המיוחדים האלה שהקשבור הוא נתן לבני ישראל שיהיה יותר מבני נוח, הוא אמר להם גם אצלכם יש מדבק באשתו, אבל ההחלטה מה היא אשתו אצלכם היא תלויה במעשים אחרים מבני נוח. זה לא שתלכו לראש העיר או אל אצל הקדי או אצל השופט, אלא יש חוקים מיוחדים. איך קוראים לחוקים האלה? ארבע שלבים: שידוכים, קידושים, כתובה, נישואין. כתובה מדרבנן לפי כמעט כל הדעות, ככה פשטות הבבלי, ככה מסקנת הירושלמי וככה ההלכה במרן לשולחן ערוך. שידוכים ודאי זה דרבנן, רב בנגיד אמן דמקדש ולא שידוכי. קידושין ודאי דאורייתא, חופה מחלוקת ראשונים. אמרתי בקיצור ואני עכשיו אסביר. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה רוצה להתחתן עם אישה? אז זה צריך להיות משהו קדוש מאוד. זה לא קניין כמו סתם הקניינים, אתה קונה אישה לעצמך, אלא זה דבר קדוש. התורה קוראת את זה במילה, החזל קוראים את זה במילה קידושין. זה הופך להיות דבר קדוש. ואם אתה רוצה שאני התורה תכיר בזה שהיא אשתך, אשתך אם תעשה את המסגרת של הדברים האמורים. ואם לא תעשה את המסגרת של הדברים האמורים ותלך לחיות עם האישה הזאת, באו חזל ונתנו לזה שם נורא והיום, בעילת זנות. מה פירוש בעילת זנות? זנות זה לא דווקא זונה, כן, שוקדו התורה אישה זונה וחיילה לקחו. זנות הכוונה ביה אסורה, חיים, חיי אישות אסורים, חיי אישות לא טובים, חיי אישות שלא לפי הסדר, כי הסדר של התורה רק תחת המסגרת הזאת. שידוכין, קידושין, כתובה, נישואין, רק תחת, וכל חיים משותפים בין איש ואישה שלא תחת המטריה הזאת והמסגרת הזאת, החיים האלה נחשבים לבעילת זנות. צריך לעבור את החיים האלה. אני אסביר עכשיו קצת מה זה קידושין, מה זה נישואין, מה זה חופה, מה זה זה. אבל לפני כן אני רוצה רק בסוגריים לשים עוד איזה דבר. האם כשבני ישראל קיבלו עכשיו מערכת חדשה של נישואין והגדרות מה נקרא אשתו, מה לא נקרא אשתו, בטל מהם הדינים של בני נוח, או שבני ישראל במעמד הר סיני הם בני אברהם, יצחק ויעקב שקיבלו את התורה, והם גם בתוספת בני נוח. זאת אומרת, מה שהיה אצל בני נוח לא התבטל מהם, כי גם בני ישראל הם בני נוח. אנחנו, מאיפה אנחנו נמצאים בעולם? בלי נוח היינו בעולם? מאיפה אנחנו באנו לעולם? משם. נוח הוליד את שם חם ויפת, ומשם יצא עבר ואברהם, וזה בלי נוח אנחנו לא נהיה בעולם. בשדה חמד מביא בזה חקירה ומחלוקת מאוד גדולה בראשונים, האם התבטלו הדינים של בני נוח, או שיש לנו בתוספת על בני נוח נפקא מינה בהרבה. למשל בנדרים, הנודר לאיסורי בבני נוח, ויש יהודי, היהודי הוא גם בני נוח, הוא עצמא שהוא יהודי, הוא שהוא רק יהודי עכשיו, כל מיני סדרה יש של נפקא מינות, היא לא נפקא מינה, היא לא נוגעת לנו עכשיו. אבל יש דברים של בני נוח שהם אסורים איסור אישות אצל בני נוח, שחזל אמרו שהם קיימים גם בניסויים יהודיים, שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, שאם גוי יתגייר פתאום אצל היהודים זה מותר, אפילו אצלנו זה אסור, כי אנחנו שומרים על טהרת האישות, ואצל היהודים זה נהיה מותר. לכן יש דינים כאלה שלא יאמרו באנו מקדושה. טוב, מה הם הדינים של בני ישראל? ובכן, בתורה בכלל לא כתוב, אז אמרנו לכם, ראש וראשון, קידושין. אולי, לפני שנסביר בתורה, אולי קודם כל נסביר מה זה קידושין, מה עושה קידושין, מה עושה נישואין. קידושין מטפל בחלק של האיסור. קידושין זה הפעולה שעושה את האישה לאשת איש. הקידושין לא תלויים לא בשידוכים, ולא בכתובה, ולא בחופה, ובין אם היה אחר כך נישואין, בין אם לא היה נישואין, היה סמלה לבנה, היה צלם, היה סעודה, היה שבח, או שלא היה שום דבר מהדברים האלה, האשת איש נקבעת רק בעובדת הקידושין. אני יודע שאפילו הרבה כאלה שיושבים ולומדים, זה מה שאני אומר לכם, זה האלף בית של האלף בית, ולפעמים לא זוכרים ולא יודעים את הדבר הזה. הקידושין לחלוטין לא תלויים לא בכתובה, אם יש כתובה, אם אין כתובה, אם יש נישואים, אם יש חופה, אם חי איתה, אם לא חי איתה, לקח אותה לבית, לא לקח אותה לבית, לא תלוי בכלום. וגם אם היה חתונה מפוארת עם אלף איש וכו', היא לא יותר אשת איש בגרם אחד יותר מאשר עם אחד שעשה פעולת קידושין. זאת אומרת, באיזה תיכון יושבים בחור ובחורה על הספסל והוא נותן לה שווה פרוטה במעמד שני עדים שהם לא מחללים שבת בפרסיה לשם קידושין, היא אשת איש גמורה לחלוטין. בחור בן 17 בתיכון יושב עם איזה בחורה על הספסל, היא אומרת לו, יש לו פחית קוקה קולה, תן לי לשתות. הוא אומר, לא רוצה לתת, אין לי לשתות, לא רוצה. אם אני אתן לך לשתות, את תהיי אשתי? המילה אשתי קצת בעיה, תהיי אהובתי. אז ברמה כתוב לשם אהבה, ספק קידושין, אמר לה אחד מהנוסחאות שנכנסות לקידושין, היא אומרת לו כן, כן. והיו שם שני עדים שהם לא כל כך דתיים, אבל בפרסיה הם לא מחיילים שבת. אבא שלהם יצעק עליהם אם הוא יישא באוטו בשבת, אז הוא בבית אייפון, הוא עושה בשבת ככה כל היום, הוא משחק, אבל באוטו הוא לא נוסע בשבת, הוא לא מחלל שבת בפרסיה. מהתורה, העד הזה עדיין קשר. מה דינה של הבחורה הזאת? אשת איש גמורה. עכשיו, היה בגיל 17, צחקה והלכה לישון, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, היא הולכת עכשיו להתחתן. והרב מחתן אותה, את רווקה? כן, הוא רווק, כן. היא הולכת מתחתנת עם איזה אדם, והרב לא ידע לחקור אותה כמו שצריך לפני הנישואין, והרב גדול עם זקן לבן ארוך עד הטבור, כן, רב צדיק גדול, ומה הוא עושה להם? שהאישה הזאת והאיש הזה שהרב חיתן אותה עם ברכות, כל פעם שהם ביחד הוא בחנק והיא בחנק, כי יש את איש, וכל הילדים שיוולדו להם ממזרים גמורים מהתורה, כי יש את איש על פי החוקים שאנחנו קיבלנו בתורה. זה לא שהוא יחד אותה אליו והכניס אותה אל ביתו וכולי, אלא עצם הדבר שניתן שווה כסף לאישה לשם קידושין וקיבלה את זה לשם קידושין, הפכה להיות אשת איש. כל התפאורה מסביב, הזמנות, רבנים, אנשים, תפאורה מסביב, אבל ההחלטה שהיא תהיה אשת איש קשורה מהתורה רק בדבר הזה. כסף תמורת אישות, תמורת העובדה שאת אשת איש. עכשיו צריך לתפוס פה איזה דבר. איפה כתוב בתורה שכסף הופך את האישה לאשת איש? כתוב בתורה ודבק באשתו. אני סיפרתי לכם שאחרי מעמד הר סיני בני ישראל קיבלו מסגרת הלכות אחרות. איפה כתוב בתורה שאחרי מעמד הר סיני תיתן לה כסף והיא תהיה אשת איש, למרות שאתה לא נוגע בה ולא לוקח אותה ולא מביא אותה אל הבית? יתרה מכך, היא יכולה להיות בהוללולו ואתה שולח שליח עם שווה פרוטה, ובשעה שהיא מקבלת זה נהייתי וזה נקרא אשתו. במה, במה ניכר שהיא, איזה מין קניין, במה זה ניכר? ובכן, התורה אצל היהודים השתמשה במילה מסוימת, כי ייקח איש אישה. התורה שלנו הספר הכי מדוקדק בעולם, אין בעולם, לא היה ולא יש ולא יהיה בתורה ספר מדויק ומדוקדק בביטויים שלו כמו התורה. התורה לא משתמשת סתם במילים. התורה אמרה כי ייקח איש אישה, וזה פעולה קצת משונה. ייקח איש אישה? מה, לוקחים ככה? לוקחים? מרימים את האישה, לוקחים אותה? זה לא פעולה מתאימה. היכולה הייתה, התורה לא אומרת, כי התחתן עם איש עם אישה, כי יישא איש אישה, כי יחליט איש על אישה. אז הגמרא, במסכת קידושין דף בית עמוד א', מחפשת, איפה עוד מצאנו בתורה את הלשון הזה שנקרא ליקוחין, ואיפה התורה מצאה את זה? בלקיחה הראשונה בתורה, אברהם אבינו קנה מאפרון שדה, ושם כתוב נתתי כסף השדה כך ממני. אתה רואה שפעולת ליקוחין קשורה בכסף, אבל בדיוק כמו הדוגמה שהגמרא הביאה, לא כמו הפעולה הזאת של הספרים, תיקח תיתן לי $100, זה מ-120, כן, לא משנה, כן, תיתן ותיקח ותקבל, לא פעולה כזאת. כי בשדה אתה לא יכול להגיד ככה, וכי מישהו לוקח את השדה, מרים את השדה וקונה את השדה ככה, הרי את השדה אי אפשר להרים, אי אפשר לקנות אותה, השדה הרי נמצאת ערה כדי קיימה קיימה. אז אתה רואה שיש פעולת ליקוחין, שהביטוי שלה זה לא שהוא מרים בידיים ולוקח משהו בידיים, אלא הביטוי שלה משהו כאילו יותר וירטואלי, יותר רוחני. יש פה בניין, מישהו בא שילם כסף וקנה את הבניין, הבניין נשאר כמו שהוא, הצבע שלו לא משתנה, אבל הבעלות על הבניין זה משהו שלא נתפס, לא ניתן למישוש בידיים, הבעלות השתנתה. כי כך איש אישה הודיע לך התורה. מה היא הודיע לך? שאתה יכול לקחת אישה. איך אתה יכול לקחת האישה? כדי קיימה קיימה, היא נשארה באותו צבע, באותו מקום, באותו אורך, באותו רוחב. אבל כיוון לימדה אותך התורה בכי כך איש אישה, שכשאתה נותן כסף ממילא נהיה פעולה כזאת שאתה נהיית בעלים, והבעלות הזאת זה פעולת הקידושין. עכשיו, בתורה לא כתוב בכלל קידושין, אין בשום מקום בתורה את המילה קידושין, ולא מקודשת. קידושין, המילה הזאת זה המצאה של חז"ל. חז"ל עשו מסכת שלמה בש"ס, משנה וגמרא, וקראו לזה משנה מסכת קידושין. במשנה הזאת, מסכת קידושין, שמה המשנה מתארת, מבארת לנו המילה הזאת שהתורה אמרה כי ייקח איש אישה, המילה הזאת של ליקוחין, חז"ל קוראים לזה קידושין. מדוע חז"ל קוראים לזה קידושין? כי חז"ל באו לתאר לנו את אופי הפעולה של קידושין. אם האישה היא תהיה כמו השדה שלי, או כמו המכונית שלי, אני קניתי מכונית, שילמתי, נתתי כסף, והמכונית נהייתה שלי. אז אחרי שהמכונית שלי, בא חבר שלי ואומר לי, תסלח לי, אולי אתה יכול להשאיל לי את המכונית ליומיים? אז מה הדין? מותר או אסור? מותר. אז אם פעולת הלקיחה, הקינה של אישה, זה אותו דבר, אז אם שכן שלי רוצה, תשאיל לי את אשתך ליומיים, גם אני אשאיל לך את אשתי ליומיים, ויהיה תענוג כולם, ואחר כך הכל נחזור לקדמותו. זה מועיל או לא מועיל? למה לא? הרי התורה למדה קיחה קיחה משדה עפרון, וככל דבר שבממון, אדם יכול לקחת ולהשאיל. באו חז"ל ונתנו שם לליקוחין הזה, במסכת קידושין דף ב עמוד ב למעלה, מה היא מקודשת? דאסר לה כולעלמא כהקדש. חז"ל הסבירו, הליקוחין הזה זה לא כמו הליקוחין פרטי של איש רגיל, שהאיש הזה יכול לקחת להשתמש, יש לי נעליים, הם שלי, כן? אם אני רוצה אני אזרוק את זה לים, אבל יש לי אישה שהיא שלי, אם אני רוצה לזרוק אותה לים, אני יכול לזרוק אותה לים? לא, למה היא שלי? תשובה, השלך פה מתבטא רק בדבר אחד, דאסר לה כול עלמא כהקדש. פירושו של דבר, אם אני הקדשתי שעון לבית הכנסת, אחרי שהקדשתי את השעון לבית הכנסת, אני יכול להוציא אותו לחולין? להשתמש בו לחולין? אי אפשר. מדוע? הרי השעון קיים פה, והממונות, פירושו של דבר, הקדש מיוחד לדבר הזה, משוייך לדבר הזה. הקדש כמו מוקדש לדבר הזה, אני מקדיש את האישה לאיש הזה. כל העולם היה יכול להתחתן איתה, כל העולם היהודי, אישה יכולה להתקדש לכל גבר יהודי בעולם, שהוא לא אסור עליה, שהוא לא ערווה, שהוא לא קרוב, שהוא לא ממזר, שהוא לא פסולי חיתון. לאישה יש זכות מסוימת, וכשהאיש נותן לה כסף וקונה אותה קניין קידושין, איזה קניין הוא קונה בקניין הקידושין? הוא קונה ממנה את הזכות הזאת שיש לה להחליט למי היא רוצה להתקדש. הרי כל אישה בעולם יכולה להחליט למי היא מתקדשת, ואי אפשר לקדש אישה שלא מדעתה. זה לא כמו המכונית, שכשאני הולך לקנות מכונית אני לא שואל וולבו וולבו אונדה אונדה, את רוצה להיות מכונית שלי או לא רוצה להיות? לא שואלים. למה לא שואלים? כי אין בה דעת. אבל באישה יש דעת. כל דבר שיש בו דעת אי אפשר לעשות קניין בלי הסכמתו. זאת אומרת, אני רוצה לקחת אותה, לייחד אותה להיות אליי לאשתי, אבל צריכים לשאול את האישה הזאת, גם את מוכנה להסכים? ההסכמה הזאת שלה, אני צריך לקנות את ההסכמה הזאת. ואת זה ראינו בתורה בכסף קניין של שדה, שאני יכול לקנות דברים וירטואליים בכסף, השדה תישאר שם, רק אני משלם כסף ואני הופך להיות הבעלים. ככה האיש משלם כסף לאישה, הוא קונה מהאישה. את מה הוא קונה? לא אותה. אותה אי אפשר לקנות, אין לאישה מחיר בכלל. אם אחד רוצה לעשות השתלת כליות, השתלת כליה, לקנות כליה עולה 400 אלף דולר, וגולה של הברך עולה 70 אלף דולר כשיש כאבים בברך. לאישה אין מחיר, איש חי, אין מחיר, הוא לא קונה את האישה בכסף, זה דברים בטלים. האישה אף פעם במהלך הנישואין לא נהיית של האיש, במובן הזה שיש לו בעלות, יש לו רק דבר אחד, יש לאישה זכות להיות נשואה, סליחה, מקודשת, למישהו אחד, לגבר אחד בעולם, ויש לה את הזכות הזאת רק פעם אחת, כיוון שכתוב בהלכה, איתתה לבית רי לא חזיה, פירושו של דבר התורה לא התירה לאישה להינשא לשני אנשים, אבל בשעה התורה התירה לאיש אחד לשאת שתי נשים, היא לא התירה לאישה להינשא לשני אנשים. אם יהיה זמן אסביר להלה למה. אז לאישה יש זכות פעם אחת להיות נשואה לאיש אחד, כן? את הזכות הזאת אני קונה בכסף. מי אמר לי שיש בכלל דברים כאלה? כתוב בתורה, כי ייקח, 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 זה ליקוחין. בליקוחים פירוש של דבר קניינים כאלה שאתה לא לוקח משהו פיזי בידיים. שימו לב ידידיי, כל לקיחה בתורה זה לקיחה של דברים, לא לקיחה שביה פיזית. וילך איש מבית לוי בפרשת השבוע, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זוקת רשי, וילך איש שהלך בעצת ביתו, קח את הארון, זוקת רשי, בדברים תדבר איתו. הליקוחין של כי ייקח איש אישה זה דיבורים. את רוצה להיות אשתי? תקחי כסף. והכסף זה לא כסף השווי, כי אין שווי לאישה, מיליארדים לא מספיקים כדי לקנות אישה שזה גוף חי, נשמה חיה, והאישה אף פעם גם לא תהיה שלו. אבל כיוון שיש לאישה זכות להחליט אם היא מתחתנת, את הזכות הזה יש בקניין של הקידושין. איך זה כתוב בתורה? קניין ליקוחין, ליקוחין זה קידושין. עד כאן מובן? נלך שלב קדימה. עכשיו, בתורה כתוב, חוץ מאשר ליקוחין, עוד ביטוי, את ביתי נתתי לאיש הזה. כתוב בתורה שאישה שהתחתנה עם איש ואחרי הנישואין רואים שהיה בעיות באישה, בתולים וכולי וכולי, אז באים האבא של האיש של האישה והאימא של האישה, באים לבית דין ואומרים, את ביתי נתתי לאיש הזה, לאישה, בישנאיה. מכאן דרך אגב המקור של השושבינות, שמי מכניס את החתן ואת הכלה לחופה, את החתן מכניסים אבא שלו ואמא שלו, ואת הכלה אבא שלה ואמא שלה. בארץ ישראל הקדושה והתאורה והעיקרה, משום צניעות לא נוהגים ככה, אלא מי מכניס את החתן? אבא שלו ואבא שלה. ומי מכניס את הכלה? אמא שלו ואמא שלה. צניעות, הגברים לבד לגמרי והאנשים לבד לגמרי. אבל פה בחוץ לארץ לא נוהגים ככה, והאמת שככה לכאורה לשון התורה והזוהר, מה נוהגים? שמי מכניס את החתן? אבא שלה ואבא שלו ואמא שלה ואמא שלו. מכניס את הכלה? אבא שלה ואמא שלה, נכון או לא? או שגם פה אתם נוהגים ששני ההורים, שני אבות ושתי אמאות? אבא ואמא. ומה עם צניעות? נשאיר את זה לארץ ישראל. טוב, מה הבעיות בחוסר צניעות? בגלל שבראשונים כתוב שמה זה הכנסת כלה, הכנסת כלה שכתוב בכל מקום, כאשר הכלה באה אל החופה, אז יוצאים החתן והשושבינים של החתן, המלווים שלו, שלוש צעדים לקראת הכלה. ואז מה יוצא? שאז המחותן, האבא של החתן, יוצא עם הפנים שלו לקראת האמא של הכלה שבאה איתה, האמא של הכלה יוצאת לקראת האבא של החתן שבא. וזה לא צנוע, כולם מקושטים, כולם. אז לכן בארץ ישראל הקדושה והטהורה והעיקרה נוהגים שהחתן שני האבות והכלה שתי האמאות. טוב, ואז יוצא שכל אחד יוצא מול אשתו, האבא של החתן מול האמא של החתן, והאבא של הכלה מול האמא של הכלה. הכל פנים, איפה לומדים את הדבר הזה שלוקחים? את ביתי נתתי לאיש הזה, אביה ואמא באים לבית דין ואומרים, את ביתי נתתי, שנינו הלכנו ונתנו. מזה למד רש"י שחוץ מהקידושין יש עוד דבר אחד, שמה שההורים נותנים את הבת שלהם לחופה, חופה זה נישואין כמבואר במסכת כתובות דף מ"ד, חופה נישואין עושה, והנישואין פועלים בדבר אחר. הקידושין, כמו שאתם זוכרים, במה הם פועלים? הופכים את האישה להיות אשת איש. מה המהות של אשת איש? שאת נקראת בתורה ודבק באשתו ולא באשת חברו, את נקראת האשת איש שלו, ואסר לה כולה על מה כהקדש. עכשיו לאף אחד בעולם אסור להיות עם האישה הזאת, זה הפעולה של קידושין. אבל הפעולה של קידושין לא מייצרת עדיין שותפות בין האיש ובין האישה, לא מייצרת ודבק באשתו והיו לו בשר אחד, אסור לאיש לחיות עם אשתו, לא מייצרת חובות מהאיש לאישה ולא זכויות מהאיש לאישה, לא מייצרת חובות מהאישה לבעלה ולא חובות מהבעל לאשתו. אבל הנישואין הם מייצרים את כל הדברים האלה. מה זה הנישואין? הנישואין זה הרגע שהיא יוצאת מרשות אבא שלה לרשות הבעל, שהרי אביה ועד עכשיו אביה היה צריך לפרנס אותה ולהכיל אותה וכולי, ועכשיו יוצאת לרשות בעלה. מה זה הרגע שהיא יוצאת מרשות אביה לרשות בעלה? זה הרגע של החופה, שהחתן מכניס אותה לחופה, הבעל מכניס אותה לחופה. זה אומר שעכשיו היא נכנסה בעצם לתוך הרשות שלו, בקבע שעכשיו היא נכנסה לתוך הרשות שלו, אז בעלה מתחיל להיות חייב בכל הדברים. מה זה חופה? מה זה חופה על פי ההלכה? יש 16 שיטות בראשונים. אנחנו בחתונות עושים די הרבה מהשיטות האלה, ויום אחד אולי כשיהיה פה קורס שלם מסודר, אז אחד מהשיעורים יהיה מה זה חופה ומה הנפקמינות, מה זה חופה, מה הרב מסוד הקידושין צריך לעשות כדי שיהיה חופה כהלכה. אבל על כל פנים, חופה, מה התפקיד שלה של החופה? להוציא את האישה מרשות אביה. עד עכשיו שם המשפחה של האישה היה שמשפחת אביה, ועכשיו שם המשפחה של האישה מה הוא יהיה? שמשפחת בעלה. עד עכשיו אם לאישה, לקלה, למקודשת, נקראו לה הנעליים, אז היא תבוא למקדש ותגיד לו, ישראל, נקרא לי הנעליים, אז הוא יגיד לו, לכי לאבא שלך שיתן לך כסף לקנות נעליים, אבל אתה קידשת אותי, סבור? אני לא חייב לך עדיין שום דבר. או שהוא יבוא ויגיד לה, ציפורה, אני רעב, תעשי לי לאכול. לאכול? לך לאמא שלך, היא תעשה לך לאכול. אבל אני קידשתי אותך, אז מה? אני לא חייבת לך כלום. החובות בין הבעל לאישה והזכויות שיש בין הבעל לאישה, מאיפה הם נובעים? הם נובעים מהנישואים. הנישואים זה סוג של קניין וכמו שהקידושין זה סוג של קניין, שהמשמעות של סוג הקניין זה שהבעל, שהאישה, שהאישה הזאת הופכת להיות מקודשת, ככה הנישואים זה סוג של קניין, שהמשמעות שלהם שהאיש והאישה עכשיו משויכים זה בזה. מה שאני מסביר לכם עכשיו, מסביר, אני אמרתי לכם את הנוסחאות שמסבירים פירוש של תמיהה נוספת. בגמרא כתוב שלשון ליקוחין שכתוב בתורה, וילך אמרם ויקח את בת לוי ויקח את דודתו, כן, ואיש אשר ייקח את אשת איש, הלשון ליקוחין שבתורה זה לשון של קידושין. אבל הנה ראינו בתורה דבר פלא, כתוב בתורה מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה. הרס זה קידושין, הרס אישה ולא לקחה, עשה קידושין ולא עשה נישואין. אתה רואה שליקוחים בתורה זה נישואין, זה לא קידושין. קושיה. עוד פעם אני חוזר, בתורה יש פסוק, הוא לא כתוב על נישואין, הוא כתוב על צבא. על פי ההלכה של תורת משה רבנו, בחור בישראל צריך ללכת לצבא. סוגריים, במה דברים אמורים? שהרמטכ"ל יהושע בן נון. אם הרמטכ"ל אחר, אז אתם יודעים איך שזה נראה בארץ, לא נלך אלא רק נלך ללמוד תורה יומם ולילה. כל פנים, בתורה יש דבר כזה, צבא זה לא המצאה של צהל, זה לא המצאה של מדינת ישראל, כן? צבא זו המצאה של התורה. התורה היא, אנחנו יודעים שיש דבר כזה צבא, כן? אז בתורה יש הלכה. מה ההלכה? שאם, תודה רבה, בתורה יש הלכה. מהי ההלכה? שאם אדם קידש אישה ולא נשא אותה עדיין, היום בזמננו מטעמים שאם נספיק נדבר ואם לא, לא, היום, היום מכל מיני סיבות אנחנו עושים את הקידושין ואת הנישואין ביחד בזה אחר זה במעמד החתונה. תחת החופה עושים קידושין, תכף אחרי זה מיד עושים נישואין. זה יש כוס יין, זה יש כוס יין. לכן באו התוספות בפסחים דף צדיק א' ושאל רצבה, הרי יש פה ברכה מיותרת ולכן תקנו לקרוא את הכתובה באמצע כדי להפסיק וכולי. אבל מי קדם לא היה ככה, הקידושין היו בתקופה אחרת והנישואין היו בתקופה אחרת. ובמדוע עשו ככה? כי הקידושין היו כשהנערה עדיין צעירה מאוד, צעירה לימים, בת 12, בת 13, מה להתחתן, היא עדיין היא עדיין קופצת בחבל. ככה יש בדיחה ירושלמית ידועה, כשהאבא הוציא את הראש שלו מהחלון, אמר, רוחלה, תעלי מהר למעלה, תעלי, יש לנו מה להגיד לך. אז רוחלה אמרה לו, אבא, לא עכשיו, עכשיו הגיע התור שלי לקפוץ בחבל, כי אני כבר שעה מחכה, ועכשיו התור שלי. הוא אמר לה, לא, לא, בואי, את מתארסת עכשיו, בואי, את מתארסת. זה בדיחה, כדי להראות שמידי כדי, הילדות היו קטנות ממש. אז לא היו עושים את החתונה על המקום, היו עושים קידושין. ולמה עושים קידושין? כדי להכריח שזה סגור, שהיא לא תחזור בה. ונותנים לבטולה י' ב' חודש לפרנס את עצמה בתכשיטים, להחיד, תכין את עצמך, תתבגרי, תלמדי איך מנהלים בית וכו' וכו'. אומרת התורה שאם בחור נמצא בשלב ביניים, הוא קידש אישה אבל הוא עדיין לא נשא אותה לאישה, ילך וישוב לביתו. התורה לא מקבלת בחורים כאלה. למה? פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. התורה היא תורת חיים, היא תורת רחמים, ולא יעלה על הדעת בעולם שבחור שנמצא, האוכל נמצא פה בפה בלי לבלוע, יש לו כבר אישה מקודשת, הוא מחכה להכניס אותה לבית וזה, וחס ושלום ימות במלחמה. התורה אמרה בחור כזה פטור מן המלחמה. זה פסוק שנאמר בפרשת שופטים. אבל איך התורה מתבטאת? מי האיש אשר הרס אישה? אירוסין בלשון התורה זה קידושין של חז"ל. כמו שאתם יודעים, אתם יודעים שעד היום יש שיבוש בפי הבריות, כשאחד עושה שידח, עושה שידוחים, וורט מה שנקרא, אז אם הוא יתרס, הוא יתרס, עם מי הוא יתרס, היא יתרסה, עם מי היא יתרסה, זה שקר וחזב. אין דבר כזה היום אירוסין. מה זה אירוסין? אירוסין בתורה זה הקידושין של חז"ל. חז"ל אמרו את הלשון קידושין לאירוסין שבתורה. מה הלשון אירוסין? אריס יש לו שותפות עם בעל הבית, אבל לא שותפות מלאה. למחצה לשליש ולרביע, שותפות חלקית. אומר הערוך, בספר הערוך, שזה הלשון אירוסין. היא משותפת עם הבעל, אבל לא לגמרי, היא מקודשת לו, אבל עדיין אין חובות וזכויות, ולא בא אל ביתו, ואי אפשר לחיות ביחד וכולי. זה הלשון אירוסין בתורה, שזה שותפות לא מלאה, לא מושלמת. חז"ל קראו לזה קידושין, כמו שהסברתי מקודם, דאסר לה כולם עד הקדש, הוא לא יכול להשאיל אותה למישהו, הוא לא יכול, כן, בימי קדם, בשעת השידוכין היו עושים מיד גם את האירוסין, דיינו את הקידושין, כמו שהסברת לכם, כיוון שהבנות היו צעירות, אז היא עושים לו מסיבת אירוסין, אומרת, וההורים שלה אומרים, הוא בחור טוב, הוא משפחה טובה, הוא ייחוס, כן, מי שבעיקר היה קובע, זה ההורים, לא הבנות, הוא בחור טוב, וכו', אומרת, כן, 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 אמן יש מרבה, כל מה שאבא אומר, היא מסכימה. אחר כך היא הולכת לחברות שלה, לכיתה, והן מסובבות לה את הראש, ילדה קטנה, בת 12, מה עשית, מה, הבחור הזה כן, הבחור הזה לא, ילדה קטנה, קל לפתות אותה, אז היא תתחרט, חס ושלום. אז לכן היו עושים את הקידושין מיד במעמד השידוכין. מדוע? כדי שלא תוכל להתחרט, היא תפוסה לגמרי. זה התבטל המנהג הזה בעם ישראל היום, מהסיבות שאני אסביר. אבל בימי קדם, באמת בזמן השידוכין, היו עושים אירוסין, כלומר קידושין, שזה אירוסין של חז"ל. אבל היום בזמננו, שיש לנו חרם לא לעשות את זה, אז היום שידוכין זה רק מסיבה בעלמא, אין שום דבר. רק בטעות אנחנו עדיין קוראים לזה אירוסין, התארסה, למרות שזה שקר וחזב, היא לא התארסה ולא כלום, האירוסין זה... חבצקי רבי, האדמור מלובביץ', הוא היה קצת מטריע על הדבר הזה, שלא לכתוב בעיתון. אני לא יודע אם פה בחוץ ארץ מקובל, בעיתונים בארץ ישראל יש פלוני עם פלונית מאורסים ביום פלוני אלמוני. יש דבר כזה פה שמפרסמים, איך כותבים את המודעות? מאורסים כותבים? הוא היה צועק, לא לכתוב מאורסים, לכתוב משודחים. אבל האוילם לא עושה את זה, האוילם כותב מאורסים. יש פה גם כן את המודעות האלה. זה להגיד מה כותבים, איזה ביטוי שמה? שמה, מה תרגומו בעברית? זה טוב מאוד. זה ככה באנגלית, אני אציע עליהם גם לעיתון יתד נאמן שיתחילו לכתוב באנגלית, כי זה ביטוי נכון, מיועדים להינשא, מיועדים להינשא, אבל לא הביטוי מאורסים בעברית, זה שגר חזר, מאורסים זה... היום בימינו אנחנו לא יכולים לעשות אירוסים בזמן השידוכים. מדוע? עד לפני 900 שנה היו עושים את הטבעות של הקידושין יחד עם השידוכים. לפני 900 שנה עמד רשי, כך כתוב בספר, לרשי יש ספר שנקרא ספר האורה, שוט בהלכה, הלומדים בישיבה לא מכירים, הלומדים בישיבה יודעים רק רשי על התורה ורשי על השס, אבל לרשי יש שוט, זה נקרא ספר האורה, בשוט ספר האורה סימן י"ב, לא רשי כתב את זה, התלמידים שלו, רבנו שמחה מויטרי, גדול תלמידה ואחרים, הם כתבו, התקין רבנו שלמה ארוך בדורו, ארוך בדורו זה ביטוי, מה שאנחנו קוראים היום, גודל הדור, גדול הדור, וכן, רשי, הוא התקין רשי. מה התקין רשי? שלא יעשו את המסיבה של את האירוסין לבד ואת השידוכין לבד. למה רשי התקין ככה? אתם יודעים למה רשי התקין ככה? אתם יודעים למה רשי התקין ככה? כסף. רשי בא לשמור על העם היהודי, שלא יבזבזו לחינם אלפים. ויעבדו מהבוקר עד הערב כמו חמורים, כסף, 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 במקום והגית בו יומם ולילה. אם עושים הרבה סעודות, צריכים לבזבז הרבה כסף, והקידושין זה מצווה, צריך לעשות סעודה, והניסויין זה מצווה, צריך לעשות סעודה על המצווה הזאת, ושבס קוידש זה מצווה, וצריך לעשות סעודות לכבוד שבת. ומתי היו עושים את הקידושין? ביום שישי. התקין רשי את הכל ביחד, רק ביום שישי, ורק קידושין במעמד הנישואין עושים ביום שישי בבוקר, טקס קידושין לקראת שבת, הולכים לבית הכנסת, עושים טקס חופה, ויש סעודה אחת של שבת שזה קידושין וזה נישואין. היום בבוט עושים סעודה של שלוש קומות, ובאירוסין בכלל באירוסין צריך להביא זמר ותזמורת ומצלמה ומסרטה וריקודין קדישין וכולי. החתונה זה נשף הנשפים, זה בשם הברוכס, זה בכלל צריך לזכור אולמות, שבת חתן, על מה יש לדבר בכלל, מה אכפת שיעשו? זה עולה כסף, אז מכל השבט והגית ביומה ולילה הורגים את עצמם בשביל להביא כספים על הבלים ועל שטויות ועל הבלים. זה תקנת רשי. תקנת רשי היה שלא לעשות קידושין אלא במעמד הנישואין כדי לחסוך באוכל, כמבואר גם בשו"ת רבנו שמחה מויטרי וגם בספר האורה של רש"י. זה היה לפני 900 שנה. אבל לפני 400 שנה אז במצרים היה רב שקראו לו הרב דרכי נועם. הדרכי נועם היה אבא של הגינת ורדים. הגינת ורדים מפורסם, היה אב בידין מצרים. אבא שלו היה דרכי נועם, הוא גם היה אב בידין מצרים, והוא גזר לא רק שלא כדאי לעשות את הקידושין אלא במעמד הנישואין, אלא חרם מי שיקדש אישה שלא במעמד הנישואין. כלומר עובר איסור, לא רק אבלצה ותקנה, אלא עובר בחרם, פורץ גדר, ישכן ונחש. ותדעו, לעבור על חרם זה תופס מאוד בעם ישראל, כיוון שהלכות חרם כתובים בשולחן ערוך, סוף יורה דעה, בסימן של למד ד', שמה שהלכות חרם. מה ההלכות שבאות אחרי הלכות חרם? הלכות ביקור חולים. ומה ההלכות שיש אחרי זה? הלכות הגוסס ונוטה למות. ומה ההלכות שיש אחרי זה? הלכות יציאת הנשמה, ואחרי זה הלכות אבלות, והלכות ללמדך. כך רצו בבאר הגולה שם, שזה הסדר. עובר על החרם, אחר כך תמשיך להלכות הבאות, ותמשיך עוד להלכות הבאות. זה סופו של עובר על חרם. חרם דבר מפחיד בעוד עם ישראל, וקבע הרב דרכי נועם בחרם, והיום בכל העולם כולו התפשט החרם הזה, אין אוסרים לעשות קידושין שלא במעמד הנישואין. יש תשובות באחרונים, מה הדין במקרי דחק קיצוניים? היה למשל אישה אחת שהיא הייתה חולה, מה שנקרא ברפואה הסופנית, חולת סרטן בר מינן. הילדים שלה עמדו להתחתן ועמדו במרוץ נגד הזמן, היא צריכה להתחתן עוד שבוע, וכיוון שהיא תחזיק מעמד. אבל הרופא אמר לילדים, אני לא מאמין שיש לה יותר מיומיים, היא כבר חלשה, היא כבר הכל קורס, לא מאמין, והחופה עוד ארבעה ימים. והאמא ביקשה, היא לא רוצה ללכת לבית עולמה לפני שהיא רואה את הבת שלה מתקדשת, מתחתנת באושר. היא אומרת, ככה אני אעלה לשם רגועה, ככה אני אעלה לשמיים שמחה. אבל לעשות חופה, לעשות החתונה, עכשיו להקדים את החתונה, נשצייך. איך יעשו את החתונה? יש אולם, מוזמנים, צלם, מאות אנשים. אז העלה הרב אחד את ההצעה, בסדר, שילכו לחדר שלה ויעשו שם קידושין. האם תראה שעשה קידושין? ואז השאלה הזאת הגיעה לרב ווזנר ולרב אליושיב, והיה מהומה גדולה, האם ניתן להתיר במקרה דחק כזה שיעשו שם קידושין לבד. ואחד מהרבונים העלה רעיון, וככה עשו בסוף, שמותר לעשות אבל שיעשה הצגה. מדוע? אני אסביר לכם. אם הוא יעשה שם קידושין, אז הוא לא יוכל לעשות עוד פעם קידושין בחתונה, בגלל שעל קידושין יש ברכה. אז אם הוא יברך שם, בואו סברי מרנן, בורא פרי הגפן, בני אשכנז לא סברי מרנן, כן? בורא פרי הגפן, ברוך אתה שעשר לנו את העריות, לקדש עמו ישראל לחופה מקידושין, וייתן לה שם קידושין. כשנגיע אחר כך בעוד שבוע, בעוד ארבעה ימים למעמד של החתונה, שם יתחילו ישר משבע ברכות, כי אין כבר טבעת, כבר עשו, זה נראה מוזר מאוד מאוד לאנשים. אז מה הפטנט? מה הטריק שיעשו? שיקדש אותה פה ופה. אם אדם יגיד לאישה מקודשת שלו, עוד פעם הרי את מקודשת, יש בזה איסור? אין בזה שום איסור. אם אחד יקדש אישה, הרי את מקודשת לי, ואחר כך יהיה לך יעשה הצגה בעוד יומיים, לפני שנעדים, ויגיד לה, הרי את מקודשת לי, יש בזה איזה איסור? אין שום איסור, שיקדש אותה פעמיים. אבל הבעיה עם הברכה, אם הוא קידש אותה כבר בבית החולים שלא במעמד הנישואין, הרי את מצוות הקידושין הוא עשה, אי אפשר עכשיו לברך בפעם השנייה. אז עשו מין פטנט כזה שהוא אמר לה, החתן אמר לה, אני נותן לך שלא לשם קידושין, כלומר שישאר הברכה בפעם השנייה. והביאו חופה ועשו שם שמח, שמחה וששון ליהודים, וקידש אותה. אמרו לה, אמא, אפשר לעשות חופה, רק קידושין, שלא לשם קידושין. ונתן לה טבעת מסודרת כמו שצריך. אחר כך, דרך אגב, קנה טבעת אחרת, כי בטבעת שהוא כבר נתן לה הפר להיות כסף שלה. והאישה שמחה, עד כדי כך שמחה, היא חייתה עוד שבועיים אחרי החתונה שלה. בסוף התברר, הם אמרו לרופא, מה, היינו יכולים לחכות. הוא אמר, אם לא הייתם עושים את זה, תדעו מה שנקרא, כתוב בפסוק, רוח איש יחלקל מחלהו. מה שנושא את האדם, המחקרים בכל העולם אומרים שהיהודים בתקופה של החגים, היהודים חולים סופניים, מתים הרבה פחות. מדוע מתים פחות? יש לו, הוא מחכה לליל הסדר, הוא מחכה לראש השונה, הוא מחכה, יש לו עבור מה לחכות. אז היהודים לא מתים בדברים כאלה. אז היה פעם איזה מקרה וחיפשו כל מיני פטנטים, אבל יש חרם שלא לעשות קידושין אלא במעמד הנישואים. מדוע יש חרם כזה? אומר הרב דרכי נועם, לפי רחמון אליצלן, לפי שברוב הפעמים הקלה הייתה באה לחופה וקרסה בין שיניה. זה נורא והיום, היא כבר מקודשת לו, הוא יודע שהיא שלו, להתאפק עד החופה, היא שלי כבר, היא שלי, היא שלי. שמים לבן אדם את האוכל פה בפה, בשפתיים, ואומרים לה, אבל, ואומרים לו, לא, אבל אל תבלע. כמה זמן יחזיק מעמד והוא לא יבלע? בסוף יבלע. איך כתוב בחז"ל? ראויה הייתה בת שבע לדוד המלך מששת ימי בראשית, אלא שהאכלה פגע, אכל אותה כשהיא בוסם. היית מחכה אחרי שאוריה ימות וכולם ידעו, למרות שהיא לא הייתה אשת איש חס ושלום, כי כל היוצא למלחמת בדוד כותב גט כריתות לאשתו. אבל להזדרז, כמו שיש היום אצל ישיב ובוחרים, אני לא יודע איך זה נראה בישיב האוניברסיטי, ואצל ישיב ובוחרים רגילים, מתי צריכים לאכול קוגל וצ'ונט? אולי אתם יודעים להסביר לי ידידיי? ביום שבת בבוקר, אה? בליל שישי אוכלים פה כצ'ונט או שלא אוכלים פה? עוד לא הגיע הזמן. צ'ונט, מאכל לכבוד שבת. כן? ליל שישי, יום חול רגיל, חכה מחר, יגיע, אבל אין סבלנות, אם אתה אוכל בליל שישי, איזה טעם מיוחד יהיה לך בשבת? כשאנחנו היינו ילדים קטנים, היה ממתקים רק בשבת, וחמין או צ'ונט היה בשבת, ולשבת היה טעם מיוחד. היום אין טעם בשום דבר, ערבה כל שמחה, ושום דבר כבר לא נותן סיפוק בשום דבר. צ'ונט בלילה, קר לו לבחור קצת, הולך למסעדה, וקונה לו צ'ונט ואוכל, מה נשאר, מה מיוחד עכשיו בשבת, איזה דברים. זה מה שכתוב על הנשואה, על המקודשת הזאת, שברוב הפעמים הייתה באה הקלה וקרסה בין שיניה, כי לא התאפקו לחתונה, גמרנו, היא מקודשת לי כבר, גמרנו, אז הכל בסדר. בגלל זה גזר הרב דרכי נועם חרם על מי שיעשה קידושין ולא יעשה את זה במעמד החופה. טוב, בואו נחזור. אז בימי קדם הקידושין היו רק במעמד החופה, כן? ואשר על כן, סליחה, היום הקידושין רק במעמד החופה, אבל בימי קדם הקידושין היו עוד כבר בזמן האירוסין, לכן אז קראו לעסק הזה, לשידוכים קראו לאירוסין, לשידוכים כמו עד היום, כן? קוראים לזה אירוסין בטעות, כי בימי קדם היו עושים את הקידושין שלא במעמד החופה, היו עושים את הקידושין לפניכם. על כל פנים נחזור, חז"ל קוראים לזה קידושין והתורה קוראת לזה אירוסין. אומרת התורה, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה ילך לישוב לביתו. הרס מה זה? קידושין. לקחה מה זה? נישואין, שיכניס אותה אל ביתו. אז מה זה שהגמרא אמרה בתחילת קידושין שליקוחין זה קידושין, כי כך יש אישה, מה זה הליקוחין הזה, נתתי כסף הזה לקח ממני, כסף קידושין. לקיחה בתורה זה נישואין, מהאיש שהרס אישה ולא לקחה. שומעים אתם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעזור. מה התשובה באמת? ליקוחין זה לא קידושין וליקוחין זה לא נישואין, ליקוחין זה קניין. ומה המשמעות של הקניין? בקידושין המשמעות של... בשדה מה המשמעות שלו? אני נהיה בעל הבית, אני יכול לחוש בשדה. בקידושי אישה מה המשמעות שלו? דאסר לה כל המכה הקדש, היא הפכה להיות אשת איש. בנישואין מה המשמעות שלו? המשמעות שלו שנהיה חובות וזכויות בין הבעל לאישה. האיש יורש את אשתו, האישה לא יורשת, האיש מתחייב לה על ידי הנישואים שאם הוא ימות לפניה את תהייתה בביתי ומית זנה מנכסי כל ימי מגר על מלותיך, יש לך זכות לגור בנכסי וכו'. הקניינים האלה נוצרים בשעת הנישואים. בקיצור ידידיי, חתונה זה עסק של קניינים. מה זה עסק של קניינים? בקידושין יש קניין מספר אחד שזה להפוך אותה להיות אשת איש, ובנישואים יש קניין מספר שתיים שזה שהאישה, שהוא והיא יש חובות וזכויות ביניהם.
בא הרן במסכת נדרים דף למד דלת ואומר, אבל תדע שמי שעושה את הקידושים ואת הנישואים זה רק האיש לבדו, כי בתורה כתוב כי ייקח איש אישה. האיש עושה את הפעולה של הליקוחים. מה האישה עושה? כמו שדה. מה השדה עושה כשקונים אותה? שום דבר. אז אומר הרן, אף על פי שאישה היא ברת דעת וצריכים את ההסכמה שלה, אבל לא צריכים את ההסכמה שלה כי היא חלק מהקניין והיא משתתפת בקניין, היא לא משתתפת בקניין בכלל, אלא מה היא? מפקירה עצמה, רק מפקירה את עצמה, זה הכל. נפקמינה מהרן הזה, האם מותר לאישה לענות אמן על ברכת הקידוש? הלא האיש שמקדש מברך, יש ברכה על קידושין, קידושין זה מצווה, חזל תקנו ברכה על המצווה הזאת, נישואין זה מצווה, חזל תקנו שש ברכות על המצווה הזאת, כן? לא תתבלבלו. כמה ברכות נישואין יש לנו? כמה ברכות נישואין יש לנו? כמה ברכות נישואין יש לנו? בגמרא כתוב שש. שבע ברכות שרגילים להגיד זה טעות אופטית. כל הברכות החשובות חז"ל שמו אותם על כוס יין, כוס ברכת המזון, על ברכת המזון על כוס יין, ברכת אשר קידש שדיד מבטן בברית מילה על כוס יין, הלל וקידוש ונשמס וכו' בליל פסח על כוסות של יין, קידוש ברוך אתה אשר קידש שבת על כוס של יין, הבדלה ברוך עבדים בקודש לחול על כוס של יין. כל ברכה חשובה של ברכות השבח חז"ל עשו אותה על כוס של יין. יש ברכה אחת בשביל קידושין, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על העריות עד ברוך אתה השם יקדש שמו על ישראל על ידי חופה וקידושין. ברכה חשובה של שבח שמו אותה על כוס של יין, אז יש לנו שתי ברכות כאילו, אבל זה רק ברכה אחת. ברכת הנישואין שש ברכות. מדוע שש? כי כל בית שמקימים יש לו שש סלעות. כל דבר גשמי בעולם מורכב משש. איך? למעלה למטה בארבע רוחות השמיים. כל דבר גשמי בעולם קדימה אחורה ימינה שמאלה מעלה מטה, כל דבר גשמי בעולם מורכב משש, כן? הקופסה הזאת יש לה שש צדדים, מעלה מטה וארבע רוחות, כן, ארבע צדדים. לכן מי שמקים בית חז"ל תקנו לו שש ברכות, כמו שכתוב מסרת כתובות הפכת עמוד ב', שש ברכות נישואים. וכיוון שאת כל הברכות החשובות עושים על כוס יין, לכן יש לנו עכשיו שבע ברכות. עכשיו החתן היה צריך לברך, הרן מברך כדי שלא לבייש את מי שלא יודע וכו' וכו' וכו'. סתם דרך אגב אני רוצה לומר לכם איזה פרפרת כדי שיהיה לכם מה למכור בשולחן שבת, אבל אולי אתם תתביישו להגיד בשולחן שבת כי האישה נמצאת שם, מי שלא נשוי, כן, זה טוב בשבילו, יכול למכור את הדבר הזה. למה לא החתן מברך את הברכות של הנישואים? למה הרב מברך את הברכות? כתוב בספר המנהיג, כדי שלא לבייש חתן שלא יודע. לכן מי מברך? מברך הרב. שואל הרב המנהיג, המנהיג היה מגדולי הראשונים, תזכרו את זה, תשמעו איזה שאלה נורא שהוא שואל. ואם תאמר, מדוע את מצוות אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, מדוע את זה אבי הבן אומר ולא הרב אומר, שהרב יברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, מפני שאולי אבי הבן לא יודע לברך את הברכה הזאת שקידשנו סתם מצוות להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, זה ברכה לפני שהוא מוסר אותו למילה. והברכה הזאת שקידשנו סתם וציוונו על העריות, זה ברכה לפני הקידושין, שם הרב מברך שאולי החתן לא יודע. למה את זה הרב לא מברך? לתרץ המניק שתי תירוצים. תירוץ אחד, להכניסו אשר קידשנו זה להכניסו בבריתו של אברהם, זה ברכה קצרה, אפילו עם הארץ אפשר ללמד אותו, תגיד להכניסו בבריתו של אברהם, אלא הוא ברכה ארוכה, ברכה ארוכה יתבלבל, לא כל אחד תופס. אז לכן הרב מברך, זה תירוץ פיזי, כן? זה ארוך זה קצר. ועוד תירוץ מתרץ המני, צריך לשמוע אותו טוב טוב טוב, אומר להכניסו בבריתו של אבינו, אם הוא יטעה מי יתבייש? אף אחד לא יתבייש. למה? כי הנשים לא נמצאות ליד הברית מילה, כך אומר, וכנראה ככה היה מנהגם, וככה זה היה לרוב, לפי שהן בורחות מפחד הדם של המילה. אתם יודעים שהספרדים מביאים בסמים במילה, הגפן בורא עצה בסמים, והיה אשר קידש הדין. למה היה בורא עצה בסמים? כתוב בראשונים, לפני שיש מן העם המתעלפים, כשרואים את הדף של המילה, מביאים בסמים להשיב את רוחם, כן? היום אנחנו מתעלפים ממה שרואים, מהאנשים, לא מהמילה, אבל הכל פנים ככה כתוב בראשונים. מה? נכון, הרמב"ם סובר, היום לא רואים את המנהג הזה שנוהגים לעשות בסמים בנישואין, אני מסמים במילה נשאר. הרמב"ם אומר, נהגו העם, אם יש שם הדס להביא הדסים, היום אנחנו לא רואים את המנהג הזה היום בברכות הנישואין. למה המנהג הזה נשאר שם ולא פה? שם מתעלפים, פה לא מתעלפים, כן? היום אנחנו מתעלפים גם בחתונות כשרואים מה הולך שם, אבל על כל פנים ברמב"ם כתוב את הדבר הזה. אם כן, ידידיי, אומר המנהיג, שם האנשים לא נמצאות, יתאה, שיברך לבד אבי הבן, אבל חתן נמצא ליד אשתו, ואנחנו צריכים לשמור בכל כוח שבעולם שלא לבייש איש ליד אשתו. יש כאלה חכמים בלילה, רוצים להראות לאישה שהוא חכם, הוא צוחק על בעלה בפניה, והיא כל כך שמחה, איזה חכם הוא. אז את מי הוא מבייש? מבייש את הבעל בפני אשתו, חס ושלום, חס וחלילה. אומר המנהיג, ושמה, ואנחנו זאת שבטו שערבינו נתנו לו לברך, לא אכפת לנו שייתה, בפני מי הוא מתבייש? אבל פה, באשר גישנו, באשר גישנו על העריות וציוונו על הארוסות, אם הוא יתאה, הוא טועה בפני אשתו. וחלילה לנו לבייש אישה בפני בעלה. טוב, לבייש איש בפני אשתו. על כל פנים יש לנו שתי ברכות. איזה ברכות יש? בורא פרי הגפן ואשר קידשנו על העריות וציוונו. את שתי הברכות הללו, מי בעצם מברך אותם? הרב מברך אותם עבור החתן. הקלה וגם החתן, שניהם תואמים מהכוס של היין. כשאדם רוצה לצאת ידי חובה, לכתחילה הוא צריך לענות אמן על הברכה שהוא שומע כדי לצאת ידי חובה. לכתחילה צריך לענות אמן ולא לענות ברוך הוא ברשומו, כמו שפסק המשנה ברורה, כמו שפסק הרב עובדיה, דלא כמו שפסק הרב משאש, שמותר לענות ברוך הוא ברשומו, אלא אדרבה, לא לענות ברוך הוא ברשומו וגם להקפיד לענות אמן. אבל ברכת אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על העריות, מי צריך לברך את זה? רק החתן. החתן לא מברך את זה, אלא הרמב"ם פשוט בשביל החתן. אז החתן צריך לענות אמן, מדוע? כי הוא צריך לצאת ידי חובה בברכה הזאת. אבל הקלה הרי לא צריכה לצאת ידי חובה, כמו שהר"ן אמר שהיא פסיבית, עומדת כמו מוזיאון השעווה, והיא לא עושה שום דבר, רק מרשה לקדש אותה. אז אם היא פסיבית, היא לא משתתפת בקידושין, מקדשים אותה. אז אם היא עונה אמן אחרי הברכה הזאת, היא עושה הפסק מיותר בין ברכת בורא פרי הגפן לבין השתייה שלה. והעירו את זה כמה וכמה אחרונים, בראשם מורון הרב שח, ראש שיבת פונוביץ', העיר כבר את ההערה הזאת, איך אנחנו נותנים לחתה, לקלה, לענות אמן. והשיב שגם עליבא דהר"ן, הקלה צריכה לענות אמן. כי המפקרה עצמה שאמר הר"ן, זה לא מפקרה עצמה כמו שאני התבטאתי מקודם מוזיאון השעווה, דהיינו שהיא עומדת כמו בול עץ והיא לא עושה שום דבר ומקדשים אותה, לא זה הפשט, אלא הפשט או אחרת, היא עושה מעשה פעיל של מפקרה עצמה. באמת זה הגדרה דקה, מה היא עושה באמת? היא עושה מפקרה. זאת אומרת, מפקרה זה לא שהיא לא קיימת בעולם, מי שירצה ישים עליה טבעת, היא מוכנה שהקידוש יחולו, לא? יש לה הרי דעת, והדעת הזאת שלה מה אומרת? שהיא יכולה להתקדש לאדם אחד בעולם, ואחרי שהיא תתקדש לאדם אחד בעולם היא לא תוכל יותר להפר את הדבר הזה. מיד אני אסביר את המשפט שאמרתי. אז יש לה משהו, עכשיו היא צריכה להסכים שיעשו את המשהו. הלהסכים הזה להיות מפקירה זה מעשה פעיל, זה לא מעשה סביל, זה מעשה שהיא עושה משהו, אשר על כן גם היא שייכת וגם היא עונה אמן. אינני יודע אם יש לכם עוד כוח להקשיב או לא, אבל כל פנים אני אמשיך עד שתגידו לי סטופ. אבל אז אני לפחות עוד דבר אני אסביר, אמרתי לכם איזה משפט ואני אסביר לכם את המשפט שאמרתי. אמרתי שהאישה היא נותנת לבעלה איזשהו הסכמה שלה, הסכמה שהיא חד פעמית. אני רוצה קצת להסביר משהו. כל קניין בעולם זקוק למה שנקרא בפי חז"ל סמיכות דעת. מה זה נקרא סמיכות דעת? זה שאל תעשה את הדברים בלי מחשבה, כמו שהדור היום הולך כולו מסומם כזה. לא, תעשה כך, תתחרד, מחר תגיד כך, היום אמרתי כך. ככה חיים בתוך בועה, כאילו בתוך סמים, כזה, בלי לדעת. אתה צריך להיות מרוכז, לחלוטין חזק מאוד מאוד מאוד, אני מחליט לעשות את מה שאני מחליט. קניין שנעשה בלי סמיכות דעת, דהיינו בלי החלטה אמיצה, ברורה, מרוכזת, ממוקדת, שככה אני רוצה לעשות, זה לא נהיה קניין. מהאיש דרוש סמיכות דעת, ומהאישה צריך עוד יותר סמיכות דעת. מדוע? כי מהאיש הפעולה של הקניין שלו היא פעולה כזאת שזה לא סוף העולם, תחליט מה שתחליט, ואחרי שתחליט אתה תרצה תתחרט, תרצה תפר את זה. למשל, אדם הלך לקנות מכונית, כשהוא הלך לקנות המכונית אז אמר לו המוכר, מכונית? למי אתה קורא מכונית? זה מטוס, זה שווה הרבה. שוי, התלהב וקנה את המכונית, אחר כך התברר שזה באמת לא מכונית, זה עגלה עם סוסה, זה לא שווה כלום, טרנטה דה לוקס. אז מה? תמכור את זה ושלום ישראל. קנית, תמכור, לא סוף העולם. אדם קידש אישה ואמרו לו שהיא המלאך מיכאל, ובסוף הוא רואה שהיא מחשפה לא תחיה, אז לא כמו שהוא אמרו לו. נו, אז מה? תגרש. כתוב בתורה וכתב לספר כיתות, ונתן, התורה נתנה כוח, התורה נתנה יכולת לבן אדם להיפטר מה שהוא עשה. רמת הסמיכות דעת שנדרשת מהאיש בקידושין היא רמת סמיכות דעת רגילה שנדרשת בכל קניין. מה שאין כן אישה שמסכימה לקידושין, שהיא מפקירה עצמה, רמת הסמיכות דעת שלה היא יותר מרמת סמיכות דעת של כל קניין בעולם. מדוע? כי המעשה שהיא עושה בלתי הפיך מבחינתה, היא לא תוכל יותר להפר את זה, כיוון שהאישה נקנית בכסף שטר וביה. אבל מתי היא קונה את עצמה? בשתי דרכים שאף אחד מהם לא בידיים שלה, או בגט או במיטת הבעל. גט לא תלוי בידה, אם הבעל ירצה ייתן גט, לא ירצה לא ייתן גט, וגם אם היא תכריח אותו לתת גט זה שום דבר לא שווה, מפני שגט כפוי פסול, רק אם הבעל מסכים ונתן בידה ברצונו משמע. שלום ישראל. במיטת הבעל גם זה לא תלוי בידה, מתי שבורוי לא יחליט לקחת אותו זה לא תלוי בידה. אז אם אלה, ברגע שהאישה מחליטה לקבל קידושין, מבחינתה היא עושה מעשה שהיא יותר לא תוכל להפר אותו, ולדבר כזה נדרשת סמיכות דעת עליונה וחמורה מאוד. קניתי ספר, קניתי, התברר לי שבזבזתי סתם $30 והספר לא שווה, אז לא קרה כלום. נדרשת סמיכות דעת ברמה קטנה, כל מעשה כמעט הוא הפיך. קניתי בניין, התברר שהשכנים שם בלגניסטים ובעייתיים, אז הפסדתי $10,000, קונים מקום אחר. כל מעשה הוא הפיך, אבל אישה נדרשת במעמד הקידושין לעשות מעשה שאין לו אח ורע, אין לו דוגמה למעשה כזה. את עושה מעשה שלא תוכלי להפר אותו, את עוברת סטטוס ולך אין שום כוח עכשיו להזיז את זה, זה הכל תלוי בבעל. אשר על כן, מצידה של האישה אנחנו צריכים לעשות כמה וכמה פעולות כדי להבטיח שיש לה סמיכות דעת ענקית גדולה מאוד, ואנחנו עושים את הפעולות האלה. מקודם אמרתי לכם שאנחנו עושים 4 שלבים בחתונה: שידוכין, קידושין, כתובה, נישואין. מה זה שידוכין? שדיבר אימה ונתרצת לו, לשון רש"י בתענית דף ח'. אי אפשר לעשות אישה קניין של קידושין בלי שבמעמד קודם, שבוע לפני כן או מתי שיהיה, דיבר עם האישה והתרצתה לו, ויש זמן בין השידוכין לבין הקידושין שאם היא רוצה היא יכולה להפר את ההחלטה שלה, היא יכולה להתחרט, יכולה להתייעץ בינתיים עם האחיות שלה, עם אמא שלה, עם אבא שלה, להתייעץ עם עצמה, כן? לחשוב, להחליט, אני רוצה באמת או לא רוצה באמת. מדוע אנחנו צריכים, ויש איסור בקידושין דף י"ב, בכתובות דף י"ב, רב מנגיד אמן דמקדש בלא שידוכי, יש מלכות, זה מי שעשה, ובסימן כ"ו, ככה ההלכה בשולחן ערוך, למרות שהרמב"ם אומר שלא נוהגים לתת מלכות, מרן סובר שנוהגים לתת על זה מלכות. מדוע? כדי שאישה תחליט שהיא רוצה, אנחנו צריכים להיות ברמת ביטחון עליונה שאין כמותה. זה דבר אחד. דבר שני שעושים,
שמכסים את הפנים של הכלה כדי להראות, כתוב ברשב"א, שאינה מקפדת במה מתקדשת. חשבתם על זה פעם? למה צריכים לחסות הכלה? מה חטאה ומה פשעה שאנחנו נכניס אותה לחופה כשהפנים שלה מכוסות? למה? למה הכלה מכסים את הפנים? של מה? ואם תאמר משום צניעות, אני הייתי מכסה עוד כמה וכמה נשים שם שעומדות בחופה, מכסה אותם לגמרי עם איזה סדין אחד. למה מכסה לכלה את הפנים שלה? ומה עם האמא של הכלה שעומדת שם? והאמא של החתן? למה אותם לא מכסים? כתוב ברשב"א, מביא את זה הרמ"א, כדי להראות שאינה מקפדת במה מתקדשת, פירושו של דבר, יש לה מסווה והיא לוקחת את האצבע, מושידה את האצבע שלה, תעשה לי קידושין. אם תגיד אחר כך, לא ידעתי, חשבתי שלא, חשבתי שכן, אז נגיד לה, גברת, את התקדשת על עיוור, את הפנים שלך סגרת והושעת את האצבע, לא רק שלא ידעת לו, זה הסכמת, איך שלא יהיה. מדוע אנחנו עושים את זה דווקא לקלה? כי ממנה דורשים, למה שלא נחסה את הפרצוף של החתן קצת? נחסה את הפנים שלו קצת, שיקדש ככה. תשובה, כי ממנה נדרשת סמיכות דעת עליונה וגדולה מאוד. שלוש, מכניסים בכל חופה את החתן לפני הקלה, נכון או לא? אפילו בחופות המודרניות שיש שם שוויון, שווים, איש ואישה, שכחו מה שאמרה התורה, איש או אישה. לכל הדברים של התורה, הקדימה התורה את האיש לאישה, חד וחלק, כפי שהאיש נברא בעולם קודם והאישה נבראה אחריו, ככה פשט בתורה. אפילו אם אמר שווים נבראו, האיש נברא קודם והאישה בא אחריו, עזר כנגדו לשמשו ולעזור לו, זה הסיבה שנברא האישה בעולם, ולא שנבראו שניים ביחד. אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, שני מלאכים שמשתמשים בכתר אחד נופלים שניהם בסוף. אם יהיה פה שני נשיאים באמריקה, אז מה יקרה? אמריקה תיפול בסוף. אם שני אנשים עומדים על אותו משבצת ומנהלים, יש להם כוחות שווים וזכויות שווים ויכולות שווים, אז הבית הזה יתמוטט ויפול. והתורה הקדושה לא עשתה ככה, יש איש ויש אישה, לאיש תפקידים שלו ולאישה תפקידים שלה, משלימים את זה, משלימים את זה בחוכמה הכי גדולה שבעולם, אבל ודאי לא שווים, בלי שום ספק שבעולם. ברא הקדוש ברוך הוא את האיש וברא לו אחר כך אישה כנגדו. אבל העולם המודרני לא מסכים לזה, לא. היום התיאוריה ששולטת בעולם, שוויון, שוויון מוחלט. התיאוריה שגבתה הכי הרבה קורבנות בכל העולם זה התיאוריה הזאת, יותר מהמלחמות והפיגועים והמחבלים והתאונות דרכים, ויותר מהמחלות וכל הצרות. הטיפשות הגמורה הזאת של השוויון בעולם גרמה להרס ולנזק ולצרות ולסבל של העולם הכי גדול בעולם, שבאו טיפשי אומות העולם וניסו להשוות את שני הצדדים שווה בשווה. שניהם בעלי כוחות וזכויות ותפקידים שווים, שניהם עושים כביסה, שניהם מבשלים המטבח, שניהם מנהלים את משק הבית, שניהם מביאים כסף לבית, שניהם מחליטים, שניהם זה, שניהם זה. בורא עולם ברא את השמש ואת הירח ולימד אותנו מהרגע הראשון, אי אפשר שניים ביחד, יש זה ויש זה. טוב, אבל העולם החילוני לא מבין את הדבר הזה. העולם החילוני רוצה ששניהם ייכנסו לחופה ושווה, נכון? ואילו העולם היהודי, אנחנו יודעים שהחתן נכנס קודם. מדוע החתן נכנס קודם הכלה? מדוע אנחנו רוצים את זה בדווקא? כדי שיהיה לנו סמיכות דעת עליונה מאוד מאוד מצד הכלה. שאם הכלה יושבת על השולחן ובא החתן לידה וליד החברות שלה ואומר לה, רד מקודשת, תיאורטית היא יכולה עדיין לומר, לא רציתי, לא הסכמתי, לא הייתי מוכנה, לא הייתי בשלה, לא הייתי, לא, אבל הוא הביך אותי, מה אני אעשה? הוא בא לפני כולם, אז הושעתי את היד, אבל לא רציתי. אבל אם המצב הפוך, הוא עומד שם, את הולכת אליו. למה את הולכת אליו? את הולכת אליו לקבל קידושין. למה את הולכת אליו? את הולכת אליו לקבל קידושין. היא לא תוכל לומר, לא רציתי, לא ידעתי, לא הסכמתי. באמת יש לנו ראייה גדולה על סמיכות דעת. מה אנחנו עושים בחופות חילוניות? עוד החרדיות, החתן נכנס לחופה עם השושבינים שלו, מחכים שם, אחר כך הקהלה באה עם השושבינים שלה ומקדש אותה. בחופות חילוניות אנחנו נוהגים לעשות שהחתן ייכנס לחופה קודם, ואחר כך הקהלה באה עם השושבינים שלה עד השטיח שלפני המדרגות שעולים לחופה.
ואז החתן אני יורד אליה כאילו להכניס אותה, להביא אותה לחופה, ושניהם נכנסים ביחד, מחיאות כפיים, בלונים, זיקוקים, כל הכבוד. אבל הטקס מתפייס בזה, הנה שניהם נכנסו ביחד, הפוך, הוא נכנס, ירד להביא אותה. אבל גם ההלכה התפייסה בזה, כי החתן עמד שם קודם, היא באה אליו, למה היא באה לשם? היא באה לשם, בוא תכניס אותי לחופה. אז מתקיים מה שאנחנו רצינו,
שהאיש יהיה בחופה קודם. כאלה דברים, ועוד יותר מזה ורבים מזה, שדרך אגב כולם כתובים פה בספרים, חז"ל עשו, ותדעו ידידיי רבותיי. ולמה? בשביל להבטיח סמיכות דעת של הכלה. מי שהולך לחתונה בלי לשמוע את סדר הדברים, נראה לו שזה טקס יפה, והצלם יודע לסדר את הטקס לא פחות מהרב. הפוך, הרב נמצא פעם בשבועיים בחופה, והצלם נמצא כל לילה בחופה, הוא יודע אותו מאוד. מי שיודע לסדר קידושין כמו צלם, זה רע מאוד, כי הוא יודע רק בשטחיות של הדברים, זה נכנס, זה יוצא. אבל מי שלומד את הסוגיות בעומק, יודע שמתחת כל דבר מונח הסבר, למה זה כך ולמה זה ככה, למה הוא נכנס, למה הוא נכנס אחריו. שמעתי פה מהרב רבי מרדכי שרוב הציבור פה עדיין לא נשאו אישה, אז אנחנו מברכים אתכם, עכשיו אתם מוכנים לנישואים, עכשיו כבר לכו לחופה בשמחה ובטוב לבב, הנה כבר הגיע הזמן, ובעזרת השם תקימו בתים נאמנים וטובים על אדני התורה והעירה, וברכים אתכם לסוף הסמכות כל הימים באושר ואושר וכבוד, אמן כן יהי רצון, לחיים ולשלום. יש פה סט אחד למי שמודד.
אתם זוכרים את זה? לא, 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 לא. זה חיים השנה.